כאן רשת בית. קרן נויבך.
סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
שלום לכם. היום הוא היום ה-198 למלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר. 198 ימים, בהם 133 חטופות וחטופים נמצאים עדיין בשבי ארגוני הטרור בעזה. בחושך של המנהרות, בקור, בלי תרופות, בלי מזון ראוי, בלי אוויר. נתונים להתעללות נפשית ופיזית ופגיעות מיניות. הערכה היא כי מתוך 133 החטופים יש לפחות 36 חללים שהגופה שלהם מוחזקת בעזה. אנחנו איתכם עד השעה 12. סדר יום, רגע לפני ערב החג, עם כל העדכונים החדשותיים, ולצידם שיחות עם האנשים עצמם, רגע לפני חג הפסח, הוא שהיה אמור להיות חג החירות. אין לי חירות בכלל, אני מרגישה חטופה בנפש. את המשפט הזה אמרה לנו אביבה סיגל, ששוחררה משבי חמאס, והבעל שלה קית עדיין שם. הם נחטפו בבוקר 7 באוקטובר מקיבוץ כפר עזה, ובשיחה איתנו היא מתארת את רגעי האימה של החטיפה, את הפציעה של קית', את המחסור הבלתי נסבל באוויר במנהרות, את הערבה, את ההתעללות הנפשית, ואיך עד היום היא מרגישה חטופה בנפש. הרעיון הזה, יחד עם שיחות נוספות שעשינו עם חטופות שחזרו מן השבי, ישודר בעד חירותי, תוכנית מיוחדת לחג הפסח, הוא שהיה אמור להיות חג החירות. הבוקר נביא כאן תכף חלק ממנו. תהיה כאן הבוקר גם אורלי גלבוע, אמא של דניאלה, שחטופה בעזה. נדבר עם רומת הרשנסקי, אמא של גלי, שחזרה מהשבי בפעימה השישית, אבל את ערב ליל הסדר היא תעשה רעומה עם כל חברי בערי, בכיכר החטופים, בזעקה לשובם של כל אלה שעדיין שם. ומחר, מחר אנחנו נעשה את ליל הסדר הזה, שהפעם הוא באמת שונה מכל הלילות. נעשה אותו כשחלל עצום פעור בלב שלנו. 133 גברים ונשים שנחטפו מהבית שלהם ומהמדינה שלהם בבוקר שבת שמחת תורה. הם לא חזרו הביתה. להם לא תהיה בחג הזה שום חירות. זה משהו לזכור אותו ולחשוב עליו כל רגע כשאנחנו חיים את היומיום שלנו, ביום חולין וביום חג, את החופש שלנו שכל כך מובן מאליו. איזה מין חופש זה כשהם עדיין שם? העורכת היא רבית לוי דמסקי, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי, על הביצוע הטכני יוראי פיקר. אנחנו מתחילים. לפני הכל, אנחנו עם שורה של ניסיונות פיגוע, פיגועים בבוקר הזה, 4 פיגועים הבוקר הזה ביהודה ושומרון, בנקודות שונות. ורד פלמן שלנו, שלום ורד.
שלום קרן, אז כן, כפי שציינת, רק השעה 10 בבוקר וכבר 4 אירועים שונים בשטחים. האירוע האחרון לפני שעה קלה, סמוך לכוכב השחר, אזור מלאכי השלום, שם נרצח הנער דניאל אחי מאיר. באזור הזה משפחה שחולפת ברכב, כך על פי תיעוד גם שמופץ, פשוט לוקחת יוזמה ורוצה להוריד דגל פלסטין שמוצב בתוך השטח. הגבר יורד מהאוטו, האישה מתעדת ואומרת בדרך לצפון, עצרנו כדי להוריד את הסמרטוט של המדינה שלא קיימת, ובאותו רגע שהיא מתעדת אותו נוגע בדגל הזה, מטען מתפוצץ. על פי מה שאנחנו יודעים, אותו גבר נפצע קל ובהכרה. זה האירוע האחרון שהיה, ואירועים שונים היו גם אירוע משמעותי בצומת בית הנון הבוקר, כאשר בעצם גם שם נעשה איזשהו פיגוע משולב, פיגוע משיכה גם כן, מחבל אחד מנסה לתקור חיילים שמוצבים במקום, מחבל נוסף מסתתר בעמדה קרובה, וכאשר בעצם החיילים עסוקים עם אותו מחבל שמנסה לתקור, הוא פותח בירי וגם הוא מנוטרל. שני המחבלים הללו מנוטרלים ללא פגיעה בכוחות צהל. אירוע נוסף היה גם ירי לעבר בקיבוץ מרב. בקיבוץ מרב אומרים בהודעה שהם מוציאים לפני זמן קצר, אנחנו מציינים בדיוק שנה מאז החל הירי המתמשך לעבר הקיבוץ. עשרות אירועי ירי, הם אומרים, באירוע האחרון הבוקר זו הייתה פגיעה אחת לפחות בחלון בית משפחה, שגם בשבוע שעבר נפגע מירי. בני המשפחה למרבה המזל לא היו בבית, וגם אירוע ירי לעבר מעבר סלם, כאמור מלבד אותו גבר שניסה להוריד את הדגל ונפצע קל, אין נפגעים באירועים הנוספים שהיו, אבל כאמור מפלס המתיחות עולה, אנחנו רואים את צבר האירועים הללו, ואנחנו גם לפני הפסח, והכוחות ערוכים ודרוכים בשטח.
פרד, תודה רבה לך. עדכונים נוספים, אם יהיו, אנחנו כאן. תודה. שלום לכתב התחום המדיני שלנו, סולימן מסודה. מיד יהיה איתנו סולימן מסעדה. יש לנו שני דברים כאן שאנחנו רוצים להבין בבוקר הזה. גם הסיפור האיראני שעדיין כמובן איתנו. איראן מעוטטת שסבב החילופים, חילופי המעלומות, אם תרצו לקרוא לזה, יסתיים. אבל לא בטוח שהמטרה הישראלית כבר הושגה. וכמובן, שאלת השאלות, איפה אנחנו ביחס להחזרת החטופים? שלום סולימן מסעדה.
שלום, קרן.
אז בואו נתחיל עם הצד האיראני. ישראל לא מקבלת באופן רשמי, כמובן, אחריות על התקיפה. בתקשורת הזרה מצטטים בכירים ישראלים שמגדירים אותה איתות לטהרן. ועכשיו השאלה אם באמת קצת כמו חלק מהמשחק, כי אנחנו בסוג של משחק כזה, משחק שמטרתו אגב חשובה, לא להביא למלחמה אזורית, חייבים לומר את זה. האם אנחנו יכולים להגיד שזה יסתיים בשלב הזה?
אנחנו יכולים להגיד שזו הערכה היום בישראל, שבתקופה הקרובה התגובה הישראלית לכאורה, שמיוחסת לישראל, למתקפה האיראנית, לא תביא לעוד הסלמה באזור, אבל את יודעת, קרן, היו הרבה הערכות כאן בצמרת הביטחונית שקרסו בשנה האחרונה, ולכן נגיד את זה ברבון מוגבל, אבל בישראל לא רק הערכה, גם הרצון. הרצון כרגע זה לא לפתוח חזית נוספת עם איראן, כמובן יש כבר חזית אחרי שהם משגרים טילי שיוט, טילים בליסטיים ומלאטים לעבר ישראל, אבל הם לא רוצים להפוך אותה לזירה פעילה במובן הזה כמו עזה וכמו לבנון וסוריה, ולכן בישראל היו רוצים שהאירוע הזה מסתיים כאן, ואני לא בטוח עד כמה התמונות שמראות את הנזק שנגרם למתקפה הזאת כן יסייע להרגעת הערכות, כי בכל זאת נגרם נזק וזה לא ממש דרדלה, אבל כך או כך בישראל אומרים אנחנו רוצים להתמקד בעזה ובצפון ולא לפתוח עוד חזית עם איראן.
כן, טוב, וכמובן זה מבחן לראש הממשלה, אם הוא מתייחס לשר שכל תפקידו להטריל, להקנית, להציק ולהוציא את הטקטיקה הישראלית, אסטרטגיה, מה שזה לא יהיה ממסלולה, בהנחה שיש לה מסלול, או שלא. וזה מוביל אותנו באמת גם לנושא הבא. אנחנו ערב חג הפסח. אתה יודע, לפני שלושה שבועות בדיוק פגשתי את אביבה סיגל. תכף נביא כאן קטע מהרעיון שעשיתי איתה. זה רעיון מרתק, היא מספרת בפרטי פרטים מה עבר עליה ועל קית' בעלה בשבי. ואחת השאלות הכמעט אחרונות ששאלתי אותה זה, את חושבת שהם יגיעו עד חג הפסח? אז היא אמרה, ברור, מה זאת אומרת? לא.
את יודעת, קרן, זה השיחות באמת עם המשפחות החטופים, שמספרים לך, לא חשבנו שהם יהיו שם חודש, לא חשבנו שהם יהיו שם שלושה חודשים, חצי שנה בכלל לא חשבנו, ועכשיו לעשות את חג החירות במנהרה בעזה. כן, ולצערי אין לי חדשות.
כי אין כלום בעצם, נכון? אנחנו במצב של כלום.
נכון, אנחנו במצב של כלום. אין יוזמות חדשות על השולחן שאפשר להגיד שבישראל ובחמאס ידונו בהם. קבינט המלחמה יתכנס היום אחר הצהריים בחמש וחצי לדיון שכל כולו יהיה על עניין החטופים. צריך להגיד, בשבועיים האחרונים קבינט המלחמה כן התכנס וכן דן בסוגיה הזאת, אבל לא באמת דיון רחב ומעמיק, מכיוון שהיינו באמצע כמעט מלחמה עם איראן, וכל הדיונים עסקו באיראן. אבל היום קבינט המלחמה באמת התכנס. גם צריך לשים לב למשלחת חמאס הבחירה, שנמצאת בטורקיה, כאשר מנהיג הארגון נמצא שם, נפגש עם ארדואן, מדברים על כך שטורקיה אולי תהיה ערוץ בהקשר הזה, בערוץ של המסע ומתן, למרות שבישראל לא כל כך אוהבים את זה, בגלל כל ההתבטאויות של ארדואן. אבל בשורה התחתונה, קרן, אם נשים בצד את כל הטקטיקה הזאת של מי נמצא איפה, אנחנו במבוי סתום לחלוטין. אין התקדמות, בלינקן אומר בסוף השבוע, הדבר היחיד שעומד בפני הפסקת אש והסכם שחרור חטופים, הוא חמאס שדוחה כל הצעה שהגיעה אליו, וכרגע בישראל אומרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אין יוזמות חדשות, והשאלה באמת מי יביא את הנוסחה לשחרור החטופים, אני חייב להגיד לך, כמה גם שקשה להגיד את זה, בישראל באמת עוסקים בזה, אבל אין כרגע משהו שהם יכולים לחדש בהקשר הזה, ולא ברור מאיפה תגיע הבשורה.
סולימן, תודה רבה בשלב תודה הזה. תודה. כאמור, בשבועות האחרונים, חוץ מלשדר כאן איתכם כל בוקר, הייתי במסע. זה מסע בין חטופות שחזרו מהשבי בעזה. פגשתי נשים גיבורות, אין הגדרה אחרת, שמכל אחת מהן נלקח משהו מאוד עמוק, והן מנסות להחזיר אותו לעצמם, ואחת מהן הייתה אביבה סיגל. סיגל הפכה מאז השחרור שלה לסמל. היא זו שמדברת בעבור אלה שנשארו שם, בעיקר בעבור הנשים שנשארו שם. היא תיארה את הפגיעות, את ההתעללות, בעיקר ההתעללות המינית שעברו חטופות אחרות. היא זועקת בכל מקום אפשרי בארץ ובעולם שחייבים להחזיר אותן ואותם עכשיו. אבל בשיחה איתה רציתי לשמוע דווקא את הסיפור שלה, את מה שהיא עברה, ואת מה שהיא מתארת כל אחת ואחת מאיתנו חייבים לשמוע דווקא בערב חג הפירות. אם אומרים שצריך לספר ביציאת מצרים, צריך לשמוע את יציאת עזה של אביבה סיגל. היא נחטפה בבוקר 7 באוקטובר יחד עם בעלה קית מהבית שלהם בקיבוץ כפר עזה. היא שוחררה בפעימה השלישית אחרי שהפרידו בכוח בינה לבין קית שעדיין נמצא שם, וכאמור היא לא מבינה, היא פשוט לא מבינה איך זה יכול להיות שהוא עדיין שם. ביום החג עצמו נביא בכאן רשת ב' ב-10 בבוקר את הרעיונות המלאים עם החטופות שפגשנו בתוכנית מיוחדת שנקראת עד חירותי. עוד לפני כן אנחנו מביאים כאן הבוקר קטע מהרעיון עם אביבה סיגל. אנחנו מתחילים את הרעיון, את השיחה בינינו, את מה שתשמעו עכשיו, ברגע שבו המחבלים נכנסים אליהם הביתה, לבית שלה ושל קית בכפר עזה, בוקר 7 באוקטובר.
ולא הרבה זמן אחרי זה שמענו יריות שיורים על הבית שלנו. ולא הרבה זמן אחרי זה שמענו אותם מתהלכים בתוך הבית. וזה היה רגע שתפסנו אחד את השני, את הידיים, והסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואו, הם בתוך הבית. הם הולכים פה. ופלק נפתח הדלת. קית שם את הראש בין הברכיים. אני נעמדתי וצרחתי. אני חושבת שבחיים לא צרחתי כל כך חזק. נבהלתי. זה היה מאוד מאיים. קבוצה של איזה 15 מחבלים ניסו להיכנס לממד, שאני רואה את האחרון עוד מנסה להציץ מהדלת לראות את מי תפסנו. הם התחילו לראות לידינו, לעברנו. ראיתי את הניצוצות ליד הרגליים. וקית נכנס למין מצב שלא הפסיק להגיד, אנחנו חייבים לברוח. ואני אומרת לקית, אבל איך? הם אוהבים פה. למזלנו נתנו לנו לנעול סנדלים, ולבוש מכנסיים כמעט ולא היינו לבושים, והוציאו אותנו מהחלון האחורי, ולקחו את האוטו של קית, את המפתחות של האוטו של קית מהבית. הסברתי להם בדיוק איפה נמצא האוטו, כי הוא שאל איפה האוטו. הלכנו לאוטו וקית בדרך אמר אנחנו חייבים לברוח, הם הולכים לקחת אותנו לעזה. שאני תופסת לו את היד ואני אומרת לו, קית, מה נראה לך? הם פשוט ילגו אותנו, אתה חייב ללכת. תפסתי לו את היד ותוך כדי הם דחפו גם אותי וגם את קית. קית נפל והם שברו לו את הצלעות וירו עלינו, ואחד הכליים פגע לו באור על היד והוריד לו את האור. וככה הגענו לעזה, שכל המכנסיים שלו עם דם, שהוא בקושי מצליח לדבר, בקושי מצליח לזוז. בהתחלה לא חשבנו שאולי נשברו הצלעות, אבל מהר מאוד, עם זה שהוא לא יכל אפילו לשבת, לא יכל להתרומם, הבנו שזה צלעות שבורות. והיה קשה. אני היחידה שראיתי את קיט, לא ראה אותו אף רופא. טיפלתי לו בפצע שנעשה מהיריה.
איך? אימא?
הם הביאו לנו פולידין בתחבושת, וכל הזמן פשוט הורדתי תחבושת ושמתי לו פולידין. אי אפשר היה לשטוף את זה, המים זה מי מלח, והמים לא נקיים.
אזעקות בצת לימן מצובה, ראש הנקרא שלומי. אזעקות בצת לימן מצובה, ראש הנקרא שלומי.
ועטפתי את זה עם התחפושת. הוא היה חבוש לפחות חודש. לפחות 5 שבועות הוא בקושי יכל לשבת. שהם היו מכריחים אותנו לשבת הרבה פעמים, כל היום, יחד איתם, בלי לדבר, בלי לזוז, בלי לקום. הוא פשוט סבל מאוד.
מה זאת אומרת מכריחים אתכם לשבת? תסבירי לי.
אחד המחבלים שהיה אחראי על המחבלים האחרים, הוא בעצם זה שהחליט שאנחנו חלק מהימים נשב איפה שהם יושבים, בסלון, על הספות, בתוך הבית של אחד המחבלים. היינו פשוט יושבים על הספות ומחכים שיעבור היום.
ובזמן הזה?
כלום.
מה הם עושים? אלה שסביבכם? אלה שמחזיקים אתכם?
חלק מהם תופסים חלק מהספות ושוכבים, שאנחנו יושבים פשוט מסתכלים אחד על השני.
יש איזשהו יומיום? איזושהי שגרה בתוך הדבר הזה?
אותי ואת קית העבירו 13 פעם. היינו מעל האדמה ומתחת לאדמה, אבל שהיה יום ידענו שיום, ושהיה לילה ידענו שלילה. מתחת לאדמה במנהרות ידענו לפי זה שהם היו יורדים עלינו למנהרה, כי הם לא נשארו איתנו, כי לא היה לנו אוויר לנשום שם.
כשאתם במנהרה, איך זה נראה?
שיורדים למנהרה, קודם כל זה הרגשה מאוד מאיימת. הפיר מאוד קטן, והסולם שיורדים מתנדנד, והם צועקים עליך שתרד כמה שיותר מהר, שאתה לא רוצה לרדת לשם. ובפנים שאתה הולך, המחבל הולך עם פנס מקדימה, ואתה בקושי רואה לאן אתה דורך, שבדרך על המדרגות יש שקים, וכל מיני זבל, וכל מיני שקיות עם כל מיני דברים, שאתה בקושי רואה לאן אתה הולך, ואתה פשוט הולך והולך 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 והולך. לוקח זמן עד שמגיעים לאיזה כוך. באחד המקומות שהגענו לכוך היו שם 2 מזרונים חדשים, אפילו עם ניילון, שהבנו מהר מאוד שבעצם לכוך הזה עוד לא היו אנשים, היינו הראשונים. וליד יש שירותים שחייבים להגיע לשם עם פנס, כי אין אור בכלל בשום מקום. יש אור לד שהוא אור המום, הוא לא ממש אור שאפשר באמת לראות ממש טוב, אז די חשוך ומפחיד. מאוד מפחיד, ואין אוויר. פשוט אין אוויר. מהרגע הראשון שמגיעים, מתנשפים, יושבים, מסתכלים אחד על השני, אתה נמצא בהלם. ואתה בעיקר מנסה פשוט לנשום. אתה מבין שאתה יכול שם לדבר ולא ללחוש, כי כשהיינו בבתים היה אסור לדבר, היה מותר רק ללחוש, וגם זה לא תמיד. רוב היום היינו צריכים להיות בדממה מוחלטת.
כי מה היה קורה אם הייתם מדברים, נניח?
היו כועסים. נכנסים ואומרים.
מה אומרים?
לא לדבר.
בערבית.
לא, לימדנו אחד מהם להגיד לא לדבר, והוא היה אומר לא לדבר. אז במנהרות באמת היה אפשר לדבר, אבל לא היה לנו כוח לדבר. היינו פשוט באפיסת כוחות של לנסות פשוט לנשום.
כי אין אוויר.
כי אין אוויר. וקית באחד הימים מסתכל עליי, ואני שומעת ורואה שהוא בקושי נושם, ואני מרגישה על עצמי שאני לא נושמת. והוא אומר, אני מרגיש שאין לי אוויר. והסתכלתי עליו, וראיתי גם מקודם שאין לו אוויר, כי הוא ככה מתנשף. ואמרתי לו, קית, הכל בסדר. פשוט תשכב ותנשום. בידיעה שאין אוויר, כי גם לי אין אוויר, וגם לי קשה לנשום. אבל פשוט הרגעתי אותו, כי ידעתי שאם אני אגיד לו שאין אוויר, ושבאמת רואים עליו שאינו אוויר, שזה מאוד מאוד מלחיץ, זה הרגשה מאוד מאוד מלחיצה. ואחרי כמה ימים שהם ירדו, המחבלים אלינו, אמרנו להם שאין אוויר ושאנחנו הולכים למות. אני אמרתי לו, למחבל, עוד יום אחד ואני מתה פה. אמרתי לו את זה באנגלית, ואמרתי לו שיהיה לו מאוד קשה לא, לקחת אותי את כל המדרגות, שאני מתה, שעדיף שיוציא אותי עכשיו, שאני יכולה לעלות את המדרגות. התחננו, ומישהי שהייתה איתנו, שאלה מה קורה עם שני המבוגרים, שזה אני וקית, אני בת 62 וקית בן 64, מתים, והיא נשארת, ולא יודעת מה לעשות. אז הוא אמר, את יכולה לצעוק, לצעוק ולקרוא לי, ואני אבוא. אז באחד הלילות, אי וקית עמדו בקצה המדרגות, וצעקו את השם שלו, וצעקו 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 וצעקו, ושהם חזרו, הם באמת בקושי נשמו, שאני אומרת להם, הם הרי לא ישמעו אתכם, זה רחוק. המחבלים פשוט לא נשארו במנהרה, בכלל הם עלו לבית שהיה מעל האדמה, כי להם לא היה אוויר, לנו לא היה אוויר. וביום האחרון, לפני שהם הוציאו אותנו, הם ירדו ואחד הסתכל עליי ואמר לי, very, very bad. והסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, למה הוא מתכוון? שיש הפגזות למעלה ושלא נוכל לעולם לעלות למעלה בגלל שמפגיזים? כי זה מפחיד להיות למעלה? ולא ידעתי מה לחשוב. ואז הוא אמר עוד פעם, very, very bad, no oxygen. אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, we need to go up, no oxygen. והוא אמר, אני מחפש בית, אבל אני לא מוצא לכם בית. אז אמרתי לו שאני לא מאמינה לו. ובאותו יום בערב, הוא הגיע ואמר, חדשות טובות, מצאתי בית, והעלו אותנו. ולבית שהעלו אותנו, אנחנו הרגשנו שאנחנו ברי מזל, ושיש לנו מזל שאנחנו נושמים. אבל לא ידענו שנגיע לבית עם מחבלים הכי אכזריים שיש בכל העולם. הם פשוט התאכזרו אלינו והתנהגו אלינו באכזריות. היה מאוד מאוד קשה, וכל פעם שהם היו מתנהגים אלינו, היינו מסתכלים אחד על השני ואומרים, טוב, העיקר שיש לנו אוויר. לפחות יש לנו אוויר. הם הרעיבו אותנו. לא נתנו לנו לשתות. היו עושים כאילו הם לא מבינים אותנו שאנחנו מראים להם בקבוק מים ריק, ומתחננים כבר שעות וכמעט יום שלם. באחד הימים הבחורה שהייתה איתנו שאלה מה עם אוכל, כי כבר 20 שעות פלוס לא הביאו לנו שום דבר לאכול. והוא מסתכל עליה בלי למצמת ואומר, לוקח זמן להכין אוכל, זה יגיע. אחרי 4 שעות, שזה היה יותר מ-24 שעות שלא אכלנו כלום, ובקושי כמה לגימות של מים, את לא מאמינה מה הוא הביא לנו.
מה?
מגש עם 3 חצאים של פיתות יבשות מלפני כמה ימים. חיכיתי לבוקר, ללילה שיעבור ולבוקר, אמרתי, בטח יביאו לנו קצת יותר מחצי פיתה. יביאו לנו עוד פעם חצי פיתה. אז ב-48 שעות אכלנו פיתה, בלי כלום, יבשה, שהם אוכלים לפנינו.
כלומר, מול העיניים
שלכם. מול העיניים, שהם נכנסים לחדר וחוזרים לא עושים מולנו. באחד הימים שקם לשירותים, הוא מעד וכמעט נפל, אחרי איזה 22 שעות שלא אכלנו, באחד הימים. ואחד המחבלים הביא לכל אחד 2 תמרים. הסתכלנו אחד על השני, שגמרנו לאכול את התמרים, שהיו התמרים הכי טעימים שאכלתי בחיים. הסתכלתי עליהם ואמרתי, וואלה, אנחנו צריכים מדי פעם ליפול. אולי יביאו לנו קצת לאכול. ואני לא מכירה בלקסיקון שלי אנשים מבוגרים שמתנהגים לאנשים בצורה כזאת, אכזרית, לא אנושית. היינו צריכים לשבת, להיות בשקט, יום אחרי יום אחרי יום. היה אסור לנו לזוז, אסור אפילו היה לעמוד ולמתוח קצת השירים. יום אחד קיטה הלך לשירותים, ליותר מדקה, הוא בא ודפק לו על הדלת, באכזריות ובעצבים, ואמר לו שאסור לו ללכת ליותר משנייה לשירותים. והכל היה מאוד מאיים. לילה אחד שם, באמצע הלילה היה פיצוץ בחוץ, רעש חזק. אני כרגלי לא ישנתי, אז שמעתי את הפיצוץ, אבל זה עיר את קית ואת הבחורה שהייתה איתנו, והיא עלתה עליי בשביל לשאול את קית מה הוא חושב שזה היה וכמה קרוב זה היה. היא לחשה את זה, בקושי אני שמעתי מה היא אומרת. הוא בא והתעצבן, לקח את הפנס ואיר עלינו בתוך העיניים, ובאכזריות התעצבן עלינו שאם אנחנו נגיד עוד מילה אחת, הוא ירוג אותנו. ומה בסך הכל עשינו? בסך הכל נבהלנו והיא לחשה. שני מילים, זה הכל. אבל כל פעם היינו מזכירים אחד לשני, לפחות יש לנו אוויר, ולפחות אנחנו עדיין בחיים.
מפתחים מנגנונים תוך כדי, איזה הרגלים שלכם, איזה משהו שאתם עושים בשביל לשרוד, בשביל לשמור על עצמכם בתוך התופת הזאת?
אני, ביום הראשון שהגעתי לשם, אמרתי לעצמי כל הזמן, המחבלים הרעים האלו לא יגעו בנשמה שלי, ויהפכו אותי לבן אדם אחר. אני אשאר אותו בן אדם. כמה שהם יהיו רעים עליי, אני לא אתן לזה לגעת בנשמה שלי. הם לא ישגעו אותי, כי מאוד קל להשתגע, ומאוד מאוד קל לאבד את זה. וכל הזמן אמרתי לעצמי, הם ילדים, הם יכולים להיות נכדים שלך. הם לא יגעו בנשמה. אני אשתף פעולה, ואני אציית, אבל אני בתוך תוכי לא אתן להם לגעת בבפנים שלי, בלב שלי ובנשמה שלי. זה לא גרם לי לא לפחד. אני מאוד מאוד פחדתי, פחדתי מהם כל הזמן, אבל מאוד מאוד שמרתי על עצמי. הם היו שומעים טרנזיסטור הרבה מאוד פעמים בשביל להתעדכן, כנראה, ו... ביקשנו מהם פעם אחת שישמעו לנו קצת מוזיקה, או שיר אחד אפילו של השירים שלנו, והם שמו משפט אחד של שיר של אביב גפן, ואני כל כך התרגשתי שאני, כי אני כל כך כל כך אוהבת אותו, ואני זוכרת ששרתי לעצמי את השיר ככה, ניגנתי לעצמי בראש את המשך השיר, והתרגשתי ובכיתי, ואמרתי וואי, הלוואי שהייתי יכולה לספר לאביב, והנה אני מספרת לו עכשיו, שזה היה מאוד מרגש מכל השירים שיכלנו לשמוע דווקא את זה. אנחנו כולנו התרגשנו מאוד, אבל הוא ראה שאנחנו מתרגשים, והוא מיד חיבה. אז זה היה 4 מילים משיר אחד בלבד.
אנחנו מדברות במסגרת תוכנית לחג החירות. חג הפסח שהוא חג החירות. כמי שהייתה שם, בשבי, במקום שהכי גוזל חירות. מה זה חירות עבורך עכשיו?
אין לי חירות. כרגע אין לי חירות בכלל. אני מרגישה חטופה נפשית. אני מרגישה שאני לא קיימת. בעצם אני לא ממש קיימת פה. אני קיימת רק פה. אולי רואים אותי, אבל לכל מקום שאני מגיעה, אני לא באמת מרגישה שאני שם.
תסבירי.
אם היינו בניו יורק, לא הרגשתי שאני בניו יורק. לא הרגשתי שום דבר ממה שקורה שם, רק מטרה אחת, להחזיר את החטופים הביתה. נקודה. היינו באנגליה, באיזה אירוע מאוד מכובד, ומאוד מאוד מרשים ויפה. אני לא הרגשתי שאני שם. אני פשוט מרגישה שאני כל הזמן במחשבות מה עוד אני יכולה לעשות בשביל להחזיר את קית ואת כל החטופים הביתה, שנוכל כבר לצאת לחירות, שנוכל כבר להיות ביחד בתור משפחה, ולא להיות בהרגשה שאין לנו בכלל קיום בעולם הזה. החירות היחידי שיש לי ושאני אוהבת ושאני מרגישה, זה שאני יוצאת החוצה ואני מרגישה שיש אוויר, אני אומרת לעצמי, וואי, איזה אוויר טוב יש פה. או שאני שותה כוס מים ואני אומרת, איזה מים טעימים. או שאני אוכלת משהו שהוא טעים לי, ואני אומרת, וואי, טעים לי. זה הדברים היחידים של החירות שיש לי. שאני מסוגלת להרגיש בכלל את הקיום שלי.
כלומר, איזושהי הרגשה פיזית שהיא הוכחת חירות. אבל את אומרת, אין חירות בנפש.
ממש לא. ההפך. ממש ההפך. וככל שהזמן עובר, נהיה יותר קשה ויותר קשה.
את חושבת שהם יחזרו עד חג הפסח? עד חג
אוי החירות? ואבוי אם הם לא יחזרו עד פסח. אוי ואבוי. אנחנו כבר לא יכולים לחכות. הם צריכים לחזור היום. אין לנו עוד דקות לחכות. אין לנו.
אין לנו, היא אומרת. והנה אנו, ערב לפני חג הפסח, ערב לפני ליל הסדר, וכית ו-132 החטופים עדיין בעזה, ואין חירות ואין חג, וזה יהיה ליל סדר בלעדיהם. ננשום עמוק אחרי העדות הבאמת חזקה ומטלטלת הזאת של אביבה סיגל, נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 10:40, כאן ברשת ב', שלום לרעומה הרוסית הרשנסקי.
היי, שלום.
אמא של גלי שנחטפה וחזרה בפעימה השישית, ושל ליאור שנרצח.
כן.
לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל.
תמיד זה לא נתפס שאומרים את זה בכל רם.
כן.
אבל זה, כן.
אך יותר מכל אחד אחר, אני מניחה. איפה אתם? איפה אתם? חצי שנה ויותר אחרי, ערב חג הפסח, שאותו החלטתם כל חברי אנשי קיבוץ קהילת בערי לעשות בכיכר החטופים. כי אין חג ואין חירות.
נכון. השנה הקהילה מקיימת את המפגש הסדר בשני מקומות עיקריים, שזה ים המלח, במלון, ובכיכר החטופים. אני אגיד בחוויה שלי, שבהתחלה זה היה נשמע לי רעיון הכי מופרך שיכול להיות, כי איך, מה, זה היה ככה, בשבילי היה קצת קשה לחשוב על זה. על לציין את ליל הסדר שם, וככל שהזמן חלף והאירוע הזה באמת הלך וגדל, הרגשתי שבאמת המקום הכי נכון בשבילנו כמשפחה וכקהילה, בעיקר בשבילנו גם, כי אנחנו, הכיכר הייתה הבית עבורנו ועדיין היא חלק מאוד מרכזי בחיים שלנו כרגע, לקיים את ליל הסדר בכיכר החטופים, באירוע שהוא סגור לחברי בערי, שבחרו לחגוג אותו, לציין אותו ביחד. אני לא יודעת, אמנם חלקו זה לציין את ליל הסדר, אבל האירוע המשמעותי והגדול הוא באמת לזעוק לחירותם של החטופים שלנו שעדיין שם. ולהיות ביחד כקהילה, שאני כבר, אני והמשפחה שלי חצי שנה נמצאים רחוק מהקהילה, ואני ממש מאחלת לזה שהמפגש והביחד יקל על החוסר של מי שלא נמצא, של ליאור שלנו, של הנרצחים הנוספים והרבים מהקיבוץ שלנו, ושל החטופים שחסרים. אני ממש מבקשת שהאירוע יהיה איזשהו קריאת זעקה גדולה, ושאזרחי ישראל יעמדו לצד המשפחות וימשיכו ולא נוותר עד שהחטופים באמת יחזרו אלינו.
מרגישה שוויתרו עליהם?
יש רגעים שאני מרגישה שוויתרו עליהם. אנחנו לא מוותרים עליהם בשום שלב, לא הקיבוץ, לא הקהילה, לא המשפחות, לא אלפי ומאות אלפי אזרחים, ועדיין יש אפשרות לעשות יותר, ואנחנו לא נוותר על זה.
סיכמנו לפני שאנחנו לא מדברות על גלי, כי זה של גלי וזה פרטי שלה, וזה הבחירה שלה. אבל אני כן רוצה לדבר על הפעילות שלך בכנסת, למען משפחות או שבניהם נחטפו וחזרו, או שבניהם נרצחו. את נמנית גם על זה וגם על זה. יש פה איזושהי מעטפת שנדרשת סיוע למשפחות ממצבכן. מה אתם מקבלים?
אנחנו בעצם עכשיו, אני, מכיוון שלצערי, אני גם וגם, אז בעצם יש שני ערוצים של פעילות שלנו. פעילות אחת היא באמת על חוק פדויי השבי, שהוא כרגע לא מותאם לכל החטופים ששבו והחטופים שיחזרו. זה חוק שהוא נכתב עבור השבועים שחזרו ממלחמת יום כיפור, עבור חיילים, והוא לא, ואנחנו בעצם רוצים עכשיו לקדם איזשהו חוק שמייחד את החטופים שחוזרים עכשיו מעזה או שחזרו, ובעצם מתאים את עצמו לצרכים של היום, לצרכים של מגוון האוכלוסייה שחזרה, מילדים ועד מבוגרים ומבוגרים מאוד. אז זה ערוץ אחד שאנחנו עכשיו קיבלתי אתמול טיוטה לחוק, וגם מטה החטופים עזר לנו בניסוח, וגם חברי הכנסת שמקדמים את החוק. זה פעילות אחת שאנחנו מקדמים, והפעילות השנייה זה באמת על חוק לסיוע משפחות של קורבנות האירוע הנוראי הזה, שבחוק שעד היום היה הרבה מאוד חלקים מהמשפחה לא כלולים באיזושהי עזרה נפשית או עזרה כלכלית, ואנחנו מנסים בעזרת ארגון שנקרא קימה, שיזמה אותו שלומית יאב, ועורך דין יניב גל ניסח את החוק, שבעצם יכירו באירוע הזה כאירוע ייחודי, אירוע אחר שלא היה כמותו. ואנחנו מנסים גם לקדם סיוע ראשוני של מענה כלכלי, הרחבת התמיכה של ביטוח לאומי.
המדינה לא הבינה שמדובר באירוע אחר?
המדינה היא מדינה, היא עובדת כארגון, ולוקח זמן להניע שינויים, ולצערי חצי שנה אחרי עוד לא קיים חוק שמייחד את המצב שלנו במדינה. אבל כן היו החלטות מהירות, שכחתי את השם של העברת, כמו שהיו למשפחות החטופים בתחילה, שהגיעו אליהם, הגיעו אלינו, אני חלק, אז הגיעו אלינו תמיכה כלכלית שהיא לא עברה בחוק, אלא עברה שכחתי את השם של המונח
לא חשוב.
כן, אז את זה עוד לא, את זה משפחות הנרצחים עוד לא קיבלו, ולא חייבים חוק. גם במדינה שהיא ארגון, יש כל מיני אפשרויות להעביר תמיכה, אם זה כלכלית ואם זה נפשית, או כל תמיכה אחרת ללא חוק קיים, וכן, זה לוקח זמן, ולצערי זמן רב, ועל זה אנחנו נאבקים בכנסת. אני והמשפחות החטופים, משפחות השבים, משפחות הנרצחים, מי שיש לו את הכוחות להגיע.
זהו, מי שיש לו את הכוחות להגיע. איפה הנפש שלך בכל זה?
הנפש שלי מרוסקת בחלקה. לקראת מחר הלחץ הוא מאוד מאוד גדול. הקושי מאוד מורגש בשבועות האחרונים. ליאורי שלנו. זה אובדן מאוד מאוד קשה, שלא, גם עדיין לא נתפס, וגם החג מחר הוא מנחיח את החוסר.
כן.
ואנחנו עם זה. עם זה, ועם גלי, שכן תשב בשולחן, שאר הנרצחים של בארי, שחלקם ורובם, אני הכרתי אותם מילדות. והחטופים שלו היו, והנפש מרוסקת. דיברת על חירות, שאלת, שמעתי את הרעיון הקודם, וזה היה מצמרר.
עם אביבה.
עם אביבה, וחשבתי לעצמי תוך כדי, אז מהי חירות, מהי... אני באמת מקווה שהאיחוד שלנו, של הקהילה מחר בכיכר, תיתן את ה... תשלח את הכוחות למי ששם, תחזק אותו באיזושהי דרך, ותגרום למדינה, לאזרחים, למי שצריך להבין שבאמת החירות הזאת היא זכות בסיסית, וזה לא יכול להיות שחצי שנה אחרי עוד אנחנו, זה לא ברור, זה משהו שצריך להיאבק עליו פה במדינה, זה מאוד מאוד קשה.
רומה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה לך.
רומה רוסית הרשנסקי, אמא של גלי, שנחטפה וחזרה למרבה השמחה בפעימה השישית, וליאור שנרצח באותו בוקר.
תודה לך.
תודה לך. תנחומנו.
חירות מהירה.
חירות לכולנו. אני לא מסוגלת לאחל חג שמח. חירות לכולנו. חירות לכולם, שיחזרו. תודה רומה.
תודה, תודה.
פרסומת ותכף נחזור. אכן, אנחנו כאן. הפרומו דובר אמת. טוב, הייתה אזעקה במהלך הרעיון שקיימנו כאן עם אביבה סיגל. אזעקות בצפון, שלום לרובי אמא שלה, כתבנו בצפון.
שלום קרן, כן, נשמעו אזעקות בשלומי, מצובה ויישובים נוספים באזור, או שנקרא, עוד יישובים בגליל המערבי. מדובר במתח של כמה רקטות שנפלו בשטחים פתוחים ברכס הסולם. לא דווח על נפגעים ולא על נזקים. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה טיל נונטט לעבר דובב, גם שם אין נפגעים. לפי חיזבאללה הוא ירה על אמצעי מעקב ותצפית, אין לכך אישור. ובמהלך הלילה תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר כמה יעדים של חיזבאללה בלבנון. באחת התקיפות זוהה מחבל שפעל מתוך מבנה צבאי בטיר חרפה. מטוסי קרב תקפו את המבנה, השמידו אותו. הותקפו גם עמדות תצפית באלדייסה ומבנים של חיזבאללה באלחיאם. עוד יום קרב, עוד יומיים נציין 200 ימי מלחמה כאן בצפון.
עוד יומיים, וזה יהיה בדיוק ביום החג של חג הפסח. ואני תוהה, אנחנו נדבר על זה עוד גם בשעה השנייה שלנו עם חבר'ה מהצפון, אבל אני תוהה כמה מאנשי הצפון יעשו את החג בצפון וכמה יעשו במקום שבו הם מפונים כבר 200 ימים.
תראי, 61,000 תושבים מפונים מקו האימות, הם לא יעשו את פסח בבתיהם, הם יעשו אותו בחדרי מלון, בדירות סחורות, בהרבה מאוד מקומות אחרים, בטח לא בבית, בטח לא בתחושה של חירות. אני מקווה שבאיזושהי תחושה של חג, אני מודה שלי אישית אין שום תחושה חגיגית.
מזדהה איתך לחלוטין. רובי, תודה רבה לך.
תודה.
כאמור, בשעה השנייה אנחנו נחזור עוד לצפון, נדבר כאן בין השאר עם יוסי לויץ', הוא סגן הרב שץ במטולה וחבר כיתת הכוננות, הוא יישאר במטולה. יארגנו לעצמם איזשהו סוג של ארוחת חג, לא בשביל החגיגה ביחד, ועוד כמה וכמה סיפורים, חדשות, פרסומות, ואנחנו תכף חוזרים, אל תלכו.
כאן רשת בית, קרן נויבך. כאן רשת
בית. סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
שלום לכם, שעה שנייה של סדר יום, 11 וכמעט 6 דקות. תכף נביא כאן כמה וכמה שיחות מרתקות. אחת מהם עם נורלין בבדילה, מי שנחטפה מקיבוץ נירים ושוחררה לאחר 53 ימים, חלק מהשבי שלה. היא הייתה בחדר קטן בבית החולים נאסר עם בני משפחת קוניו, דוד ושרון והתאומות, והיא מספרת על כמה זה נורא, באמת אין הגדרה אחרת, להיות עם שתי ילדות בנות 3 בשבי, וגם על הפרידה המאוד קשה בין שרון לדוד, דוד עדיין שם, עדיין בשבי החמאס. נדבר כאן עם אורלי גלבוע, אמא של דניאלה גלבוע, שנחטפה מנחל עוז ועדיין בעזה. נדבר על ליל הסדר של כיתת הכוננות במטולה, ואם נספיק, נדבר על תופעה שמתרחשת בשבועות האחרונים, חיילות שמסרבות לשרת בתפקיד תצפיתניות, ומוצאות עצמן בסוג של מעין מעצר בבקום. זו לא תופעה חדשה, זה משהו שקרה בעבר, זה החמיר בעקבות אירועי 7 באוקטובר, ומה שקרה במוצב נחל עוז, הטבח הנורא שקרה שם, רק שם, רק במוצב הזה, כל כך הרבה חיילות נהרגו וחיילות נחטפו. רק שם נשרף חמל, יש דברים שבאמת קרו רק שם, והתצפיתניות היו בין הקורבנות המרכזיים של מה שקרה שם בנחל עוז, וזה משפיע גם על הגיוס הנוכחי לחיל הזה, כשמלכתחילה היו עליו הרבה תלונות, למרות התפקיד הכל כך חשוב של החיילות האלה. לפני הכל, אומרים שלום לחיים גולדיץ'.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו עדיין עם הכותרת הזאת של השעה וחצי האחרונה, 4 פיגועים הבוקר ביהודה ושומרון. חשוב לומר, בצד הטוב, הנזק הוא יחסית מינימלי, כולל אותו פיגוע משיכה של הבחור שמתקרב לדגל פלסטין כי הוא רוצה להסיר אותו ובועט בו, וב...
לא כן, יודע. אז אנחנו נתחיל מההתחלה, מהאירוע הראשון
לא
בבוקר.
לא רוצה להגיד באורח נס, כי זה לא ניסים, בן אדם הלך ועשה משהו, אבל
כן.
קרה שם משהו.
מזל כן. גדול, מזל שהמטען היה קטן יותר, אבל מיד נגיע לזה, נתחיל עם האירוע הראשון, בסביבות השעה 7 בבוקר, ניסיון פיגוע משולב בצומת בית ענון, אזור חטיבה מרחבית יהודה, סמוך לחברון, שני מחבלים שמגיעים, אחד עם מבצע ירי לעבר חיילים, אחד עורב להם, ומנסה לזרוק מטענים, להשליך מטענים. שני המחבלים מנוטרלים ללא נפגעים לכוחותינו. זה אירוע ראשון, אירוע שני, 9 בבוקר, כביש הביקה, אזור כוכב השחר, חייל מילואים בן 28, נוסע עם אשתו בדרך לחופשה בצפון שהוא לא בתפקיד, והוא רואה דגל פלסטין שמונח תלוי כזה יפה באמצע אחד השדות באופן חשוד, הוא מחליט שהוא מוריד אותו, אשתו מתעדת את האירוע, וברגע שהוא מגיע ובועט בדגל, הדגל מתפוצץ, ומזל רב הוא...
כי הדגל היה מוצמד למטען.
כן, היה מטען שמוצמד לדגל הזה. כנראה המטען הוא מאוד לא משמעותי, בגלל זה הוא נפצע רק ברסיסים בידיו, באורך, באמת, מזל גדול. והוא מפונה במצב קל לבית חולים שערי צדק בירושלים.
אני מבינה שהייתה הנחיה כבר לפני כמה זמן שלא להסיר דגלים בצורה כזאת, פרוביזורית, לא מסודרת, לא
כן, הייתה,
סדורה,
הייתה
בדיוק מהחשש הזה, זה סוג של פיגוע משיכה.
הייתה הנחיה חד משמעית, אבל מדובר בחייל כאילו מילואים בחופשה, הוא לא בתפקיד עכשיו, הוא נוסע, זה לא איזה, זה יוזמה שלא פרטית, לא משהו מהצבא, אבל בכל אופן זה לא, זה כן חריג, כי גם אם היו התראות בעבר על דגלי פלסטין, קשה להאמין שבדגל מישהו ישים מטען, למרות שהדבר הזה בסרטון הזה, המיקום של הדגל בהחלט בולט וחריג באופן מאוד מודגש, רואים את זה באמצע שדה בר, ללא שום סיבה שמישהו יניח אותו שם. בכל אופן רואים את התגברות, גם פיגועי הירי, גם פיגועי המשיכה, גם התמנת מטענים, רואים את ההסלמה הזו ביוש, ואכן כמו שאמרת, 4 פיגועים מהבוקר, גם ירי לכיוון בית בקיבוץ מרב ליד בית שאן, זה גם קורה ללא נפגעים, אז רואים את ההסלמה וצהל פועל, ואנחנו נקווה שהיום הזה יימשך בשקט, בלי נפגעים.
בהחלט. תודה, חיים, על הדיווח הזה. פתחנו את השער הקודמת שלנו בקטע מהרעיון שערכנו עם אביב הסיגל, לתוכנית המיוחדת שנקראת עד חירותי, שתשודר כאן ביום הפסח עצמו בין 10 ל-1, ואנחנו נביא עכשיו קטע נוסף, חטופה נוספת שאותה פגשתי, נורלין בבדילה. היא ובן הזוג שלה גדעון ביקרו אצל חברים טובים שלהם בקיבוץ נירים באותו יום, יום שמחת תורה. גדעון נרצח ב7 באוקטובר ונורלין נחטפה. היא הייתה בשבי 53 ימים, ואת החלק השני של תקופת השבי שלה היא הוחזקה בבית החולים נאסר ברצועת עזה. בחדר אחד, יחד עם שרון ודוד קוניו, והבנות שלהם, בנות השלוש, התאומות אמא ויולי. והנה קטע מהרעיון שבו היא מספרת מה זה אומר להיות עם ילדות בנות שלוש בשבי ארגוני הטרור בעזה. איזה מין שגרה מתפתחת לכם בבית חולים?
יש קרשמל ויש בנטלטו, אבל קדר... קדר כזה שיש רק חלון קטן, ואנחנו סגורים שם. אנחנו לא יודעים כלום. רק אנחנו תוך החדר, אנחנו מדברים בשקט, לא צועקים, שהילדות בוקים כל הזמן, אנחנו אומרים להם שקט. מסכנים הילדות.
הילדות זה אמא ויולי, בנות השלוש, התאומות.
כן.
של שרון ודוד.
כן.
איך זה? איך זה להיות עם שתי בנות שלוש בשבי?
זה קשה. כל הזמן הלב שלי דוברת, כאילו...
נשבר.
נשבר, כן. שהם מבקשים אוכל, שאין לנו מה לתת. שהם מבקשים משהו, שאין לנו מה לתת. בדוד בשרון כבר בדאון. ואז אנחנו כאילו עוסרים להרגיע אותם. וכאילו כל מיני טריקים אנחנו עושים להם ש... להרגיש לא לבכות.
מה עושים?
וגם אנחנו, שהם בוקים, גם אנחנו בוקים.
ברור.
זה קשה, קשה. קשה שהם מבקשים משהו, כי אין להם צעצועים, אין להם כלום. אפילו הבגדים שלהם רק שתיים, שאנחנו מקבסים בערב, במחר מקליפים את מה שהם לבשו, ו... כאילו ככה כל יום אנחנו עושים.
ניסית לעשות טריקים כדי לשמח אותם. מה למשל?
כאילו אנחנו משחקים כל מיני דברים. אנחנו שמים שמחות במיטה, כאילו יש להם בית. כי יש שם מיטה של בית חולים. יש שם שניים. אז אנחנו שמים שמחה, שכאילו יש להם בית שם.
כמו שילדים משחקים עם אוהל.
כן.
כן.
אז ככה אנחנו עושים. או שכל מיני דברים להרגיע אותם. את יודעת, ילדים אפשר שכל יום הם בוקים. רוצה אוכל, רוצה משהו מתוק. ואין כלום.
כל כך קשה.
קשה, ממש קשה. בעיקר כשהם בוקים... שקט, בהם ככה, כאילו, אפשר לראות אותם.
הם משתיקות את עצמם, כן. כי הן מבינות שצריך להיות בשקט.
כן, כן. ואז, כאילו, אנחנו אוכלים, אנחנו, כאילו, האוכל צריך יהיה נשאר, אחר כך כשהם מבקשים, אז יש לנו מה לתת להם.
אתם שומרים להם אוכל.
כן,
כל פעם.
שומרים, כן.
כדי שיהיה, לתת שיהיה, להם. כן. כדי שהם לא יהיו רעבות, כן, כל הזמן.
כן. והם מקלחת שלהם היה בגיגית. שניהם בתוך הגיגית. ומה שהמים שם, אז זה מה שאנחנו משתמשים לקבש את הבגדים.
הזכרת את דוד קוניו. את זוכרת את הרגע שמפרידים אותו?
וואי.
ואת שרון והילדות? יו.
הכי קשה שראיתי שהם נפרדו. הילדות שואלות, איפה אבא? איפה לוקים את אבא? אז שרון אומרת שהוא נוסע לחול, כאילו הוא נוסע לחול וחוסר כמה ימים. אז למה לוקים אותו? למה אנחנו לא נפרדים? הכי קשה שהיה לנו בשבי. אני ראיתי את שרון. בילדות האלה. אני כל הזמן חושבת על זה, איך הוא נראה עכשיו את דוד. הוא היה רזה, ועכשיו מה? לא יודעת. הוא אוכל שם, הוא לא אוכל. אנחנו לא יודעים מה הם עושים שם. כאילו, זה רק אנחנו מבינים שמה הם עושים שם.
רק אתם, כן, יכולים להבין מה עובר על מי שעדיין,
נכון,
נמצא,
כן,
שם.
נכון.
נכון.
כן. כי היינו שם, ראינו, והרגשנו.
כי היינו שם. שרון אלוני קוניו שוחררה יחד עם התאומות אמא ויולי בפעימה הרביעית. דוד קוניו עדיין שם, יחד עם אחיו אריאל, יחד עם עוד 131 חטופות וחטופים. נורלין עצמה שוחררה בפעימה החמישית, חזרה לארץ וגילתה שבן הזוג שלה גדעון נרצח שם. וכאמור, 133 חטופות וחטופים, עדיין שם, גם עכשיו, ויהיו שם גם אחר. אחת מהם היא דניאלה גלבוע. שלום לאורלי גלבוע.
שלום קרן.
אמא של דניאלה. אני מודה שאני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל.
נתחיל מזה שאנחנו כמעט ביום ה-200, ודניאלה ושאר החטופים עדיין לא פה. פשוט ימים מאוד קשים, באמת, לקום אליהם בכלל. כי אנחנו מבינים שהכל תקוע, ואפילו אין לנו איזשהו אור בקצה המנהרה, לקוות שזה קורה אוטוטו. פשוט... אני מדברת איתך ואני רועדת כולי, למרות שאני נשמעת אולי ככה מאוד אסופה בכל, אבל כן. הגוף כבר לא מסכים לכל האירוע הזה.
שארת חשבת, אתם מדברות, את והאימהות הנספות של החטופות. את לא מפסיקה לעשות, לדעתי כאן אצלנו זה הפעם השישית או השביעית שאת מדברת. את כל הזמן בזה. ואני תוהה מאיפה בכלל הכוחות.
זה פשוט ההבנה שאם אני לא אעשה את זה ואם אני לא אמשיך לפעול, זה פשוט, זה לא יעזור בכלום. אנחנו חייבים... להיות חיוניים ולהמשיך את המאבק שלנו, שלצערי זה מאבק, במקום שזה יהיה הדבר הכי ברור שצריך להיות למקבלי ההחלטות, שזה הדבר הראשון שצריך להתעסק בו. אנחנו פשוט חייבים להמשיך את המאבק הזה, וכל זמן שאני מסוגלת לקום, אני אוספת את עצמי וקמה לעוד יום ולעוד שבוע, ולעוד חג. שפוגש אותנו מחר, ומתוך הבנה שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז הדבר באמת ירד לסוף סדרי עדיפויות.
איך יראה אלה לסדר?
האמת שאנחנו בין המשפחות, נראה לי הבודדות שכן מציינות את ליל הסדר, אני לא אגיד חוגגות, אנחנו, בעלי הוא ככה, הוא איש דתי, אני גם אישה מאמינה, אז אנחנו כן מציינים את ליל הסדר, אבל להגיד לך שזה לא קשה לי, וזה לא... אני לא יודעת האמת, לא יודעת להגיד לך מה יהיה כשאני צריך לשיר עבדים היינו אתה בנחורים, לא יודעת. לא יודעת אם אני אהיה מסוגלת להוציא את המילים האלה מהפה. זה הולך להיות משהו, אירוע שאני לא יודעת לצפות אותו. זה מאוד קשה, זה פשוט, זה בחג הזה, את יודעת, עברנו את חנוכה, עברנו את ט"ו בשבט, עברנו את פורים, והגענו לפסח שלא, כל חג אני אומרת, לא מדמיינת שהגענו לחג ודניאלה עדיין לא פה, אבל במיוחד בחג הזה, כאילו אין יותר סמלי מזה, חג החירות, להבין שהגענו אליו ועדיין החטופים שלנו שם. וגם כל יום שעובר, אנחנו הנה היום בבוקר, פתחתי ויינט, ראיתי שהשבק מעריך, שלפחות אני לא יודעת עד כמה זה נכון, אבל זה לפחות לפי הפרסום, שמעריך שנותרו כ-40 חיים. אני לא יודעת למה רוצים לחכות, לחג הבא שנהיה 20 חיים ולחג שאחרי שנהיה 10 חיים. אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת מה עובר בראש של מקבלי ההחלטות, אבל אני כן יודעת שעכשיו התעכבתי לעלות לשיחה כי ממש הרגע סיימנו שיחה של כל המשפחות ואנחנו מחשבים צעדים מחדש. ואנחנו באמת יוצאים לדרך חדשה מהיום, כי גם ככל שאנחנו מתקרבים גם ליום ה-200 שחל ביום שלישי, אנחנו מבינים שכנראה פעלנו לא נכון, ואנחנו עכשיו מחשבים מסלול מחדש, ובאמת גם נושאים עיניים לישיבת הקבינט שאמורה להיות היום אחרי... שזה גם הזוי, כן? שאנחנו שומעים בתקשורת שגדי ובני צריכים לפנות דרך התקשורת לקיים ישיבת קבינט בנושא החטופים. זה, אני באמת לא מבינה. לא מבינה מה הולך פה. לא מבינה למה לא דנו בחטופים ב10 ימים האחרונים. מבינה שהיה פה עניין של אירוע עם איראן. הכל אני מבינה, אבל אני חושבת שהאיום על הקיום שלנו הוא יותר באי החזרת החטופים מאשר בלהחליט פעולה כזו או אחרת כתגובה לאיראן. ונראה לי שפה יש את ה... פה זה מתבלבל שם למקבלי ההחלטות.
אמרת, אנחנו מבינים שפעלנו לא נכון. מה זאת אומרת פעלתם לא נכון?
פעלנו לא נכון. היינו, את יודעת, במיוחד בחודשים האחרונים, נקטנו באיזושהי גישה של באמת... לאחד את העם סביבנו, את יודעת, הייתה איזושהי הרגשה שדעת הקהל פה קצת מתפזרת ופחות ממוקדת בעניין שלנו, אז עסקנו יותר בלחבר את כולם אלינו, ופחות בלחבר את מקבלי ההחלטות לאירוע, שהם צריכים לקבל החלטות, וצריכים בטח לא לדחות את הדיון מאז שהתקבלה תשובת החמאס. לא היה דיון מעמיק אוקיי, מה עושים מעכשיו? ענה חמאס מה שהוא ענה, אוקיי, מה עושים? יושבים מחכים שהוא ישנה את דעתו? כנראה שזה לא יקרה. כנראה שמשהו אצלנו צריך להיות אחרת. אבל ישבו, חיכו, 10 ימים כבר אין שום דבר, וצריך להתחנן דרך התקשורת לראש הממשלה, או לא יודעת, למי שקובע, שיהיה דיון קבינט בנושא החטופים. זה נשמע הגיוני? זה נשמע הגיוני שכל יום שהם נמצאים שם, אנשים מתים? אני באמת לא מבינה את זה. הבת שלי, ברוך השם, היא בחורה צעירה, היא יכולה לשרוד עוד כמה ימים. יש שם אנשים מבוגרים, יש שם אנשים חולים, שכל יום כזה הוא יום קריטי. ובטח לבת שלי, אמנם היא יכולה להחזיק את עצמה פיזית, מה עובר עליה מבחינות אחרות והמבין יבין, כל יום שהיא עוברת שם כבחורה צעירה. אז יש זמן? יש זמן לחכות? שנחליט ככה או אחרת? מה נעשה? איזה תגובה נגיב לאיראן? אני מקווה שהיום, אני יודעת שהיום הולך להיות דיון מאוד מעמיק בנושא הזה, אני מקווה שמקבלי ההחלטות יקבלו את ההחלטות הנכונות, את ההחלטות שיובילו אותנו להסכם, ולא לעוד גרירת רגליים, ולעוד חודש, ולעוד חודשיים, ולכניסה לרפיח, ולא כניסה לרפיח, שיקבלו את ההחלטות הקשות, שאני יודעת שעומדות בפניהם החלטות קשות, אבל שיקבלו אותם, כמו שהם קיבלו החלטה קשה במה לעשות ואיך להגיב לאיראן, שיקבלו את ההחלטות באיך להחזיר את החטופים. מספיק.
אנחנו תמיד אומרים, אולי הם שומעים אותנו שם? את רוצה לפנות?
אני בטוחה שהם שומעים אותנו, אני בטוחה שיועצי התקשורת שלהם שומעים אותנו, mm-hmm. ואני בטוחה שאנחנו כבר לא נפעל כמו שפעלנו עד היום. זה מה שאני יודעת להגיד לך, באמת, מהדקה האחרונה לפני שעליתי איתך לשיחה, אנחנו באמת נעשה את הכל גם מהכיוון שלנו, אנחנו גם, אתם תראו בימים הקרובים, גם אנחנו נעשה, כבר יש לנו פעולות, וצעדים שאנחנו עושים, שאנחנו רותמים את כל המערכת הפוליטית, שגם תתמוך בהסכם כזה. גם נפגשנו הורי החיילות עם ארנון בר דוד לפני כמה ימים, אנחנו גם רותמים אותו לאירוע הזה, ואנחנו נרתום עוד אנשים שיתמכו. הכוונה היא פה לתמוך בממשלה, לעשות את הפעולה הנכונה והמתבקשת של להחזיר את החטופים. אני לא קוראת מפה לבחירות, ואני לא קוראת להחלפת הממשלה, אני קוראת לממשלה הנוכחית, לממשלה שלי, שדרך אגב אני בחרתי בה, כן, אני מאלה שבחרו בה, אני קוראת להם לעשות את המעשה הנכון והגיוני והמתבקש להחזיר את החטופים, כי זה הבסיס לכל לא יודעת מה להגיד אפילו, לשהות שלנו פה במדינת ישראל, להמשך שלנו כעם במדינת ישראל. זה יותר חשוב מכל דבר אחר שעסקו פה בחודשים האחרונים, להחזיר את החטופים כדי שבאמת נתחיל את התקומה שלנו. זה באמת נשמע כבר כמו עוד איזשהו עוד איזושהי אמירה כזאת שאומרים אותה, אבל זה באמת נכון, אני באמת מאמינה בזה, ואני בטוחה גם שהרבה מהעם שלנו מאמינים באמירה הזו, וראו ערך סקרים שמתפרסמים לאחרונה, יותר מ-70% מהמדינה שלנו קוראים לעסקה עכשיו להחזיר את החטופים, שזה הדבר הכי חשוב, אז אם באמת מקבלי החלטות מסתכלים על סקרים, הנה, יש להם גם את התמיכה הזאת מהעם שדוחפת אותם לעשות את זה. פשוט צריך לקבל את ההחלטות הנכונות ולעשות אותה.
אורלי, את רוצה לפנות בפנייה ישירה לדניאלה, אם במקרה היא תשמע אותנו?
וואו, זה קרן, זה כל פעם את ככה מביאה אותי לרגע הזה ולפנות אליה, אבל אני באמת אומרת, גם דניאלה וכל חטוף אחר, לא רק דניאלה, ששומעים אותנו, אם שומעים אותנו בשלב הזה, באמת ברדיו, אני באמת אומרת, אנחנו עושים את הכל, ובאמת את הכל, אנחנו ההורים, המדינה, האזרחים שאיתנו, ורובם איתנו, עושים הכל כדי להחזיר אתכם, ותחזיקו מעמד, אני יודעת, עם כל הקושי, ועם כל זה שאתם יודעים שאולי עכשיו חג החירות, ואתם עדיין שם, אבל אנחנו עושים הכל כדי להוציא אותך משם. בעזרת השם, אולי עד מחר יהיה איזה נס, שתהיו איתנו בחג הזה, ואם לא, אנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר, ותחזיקו מעמד.
אורלי, שלחת לנו שיר שכתב והלחין שחר מנשה.
כתבה,
אני מתנצלת. שיר שכתבה והלחינה שחר מנשה לחברה שלה, דניאלה גלבוע.
נכון.
שנחטפה בשבעה באוקטובר ממוצב נחל עוז. דניאלה היא פסנתרנית וזמרת מוכשרת, והיא ציינה יום הולדת 20 בשבי, וזה השיר ששחר מנשה כתבה והלחינה, ואנחנו נשמע אותו, ואני מודה לך שדיברת איתנו. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שאת עושה את מה שאת חייבת, אני כל כך רוצה שהיא תחזור.
הלוואי שהשיחה הבאה תהיה כשהיא חוזרת.
הלוואי.
זה יקרה בקרוב.
הלוואי, אמן. אמן, אורלי.
באמת שיגמר הסבל הזה של כולנו, של כל העם הזה. כל העם הזה משווע לעסקה שתחזיר אותם.
כל כך. אז הנה השיר. תודה, אורלי.
תודה.
לדניאלה גלבוע.
חברה שלי, מה הם עשו לך? חברה שלי, לאן לקחו אותך? אני רואה לך בעיניים, איך הם שברו אותך ככה. חברה שלי, אני שומעת את הכאב שלך, אני שולחת לך את כל הכוחות בעולם, הלוואי ותקבלי אותם. המדינה מדממת כשאת לא כאן, וברגע שתחזרי אחבק אותך בדמעות, אני יודעת שבסוף יהיה טוב, תיכנסי בדלת. חברה שלי, תחזיקי מעמד, כולנו מחכים, מחזיקים לך את היד, בבקשה רק תבטיחי שיש בך עוד תקווה לאחז בה. מה לא הייתי עושה רק שזו לא תהיה את באותה השבת, הפסנתר כבר נשמע, הלב נשבר מהמבט שלך, ואני רק חושבת על מה את חושבת, איפה את ישנה, אם בכלל את נרדמת, מה את אוכלת, אם בכלל את אוכלת, האם מטפלים בך כשאת שם סובלת, אם קר לך או חם לך, אם יש לך סמיכה שם, כשאת מדברת אז מה הם עונים לך, אני רק נושמת, נחנקת חולמת עלייך בעיניים קפואות, חבק אותך בדמעות, אני יודעת שבסוף יהיה טוב, תיכנסי בדלת, וברגע שתחזרי את תחזירי את טוב.
השיר לדניאל הגלבוע של שחר מנשה. פרסומות, ואנחנו תכף חוזרים. 11:34, כמעט 11:35 כאן בסדר יום. שלום ליוסי לויט.
שלום.
סגן הרבש"ץ במטולה וחבר כיתת הכוננות, איפה אני תופסת אותך?
תופסת אותי, כרגע יצאתי לאיזה סיור בשטחים החקלאים שלי.
איך זה נראה? תהיה העיניים שלנו קצת במקום הזה, במטולה ובכלל.
האמת, נראה רע.
תסביר.
נראה רע, זה לא... אנחנו מגדלים כבר הרבה שנים ורגילים שהמטעים שלנו מסודרים, גם מבחינת הסביעה, גם מבחינת הרבה דברים שאנחנו פשוט לא מצליחים לעשות. ואנחנו מבטרים על זה, ומנסים איכשהו, את יודעת, לפחות לנסות... לנסות לעשות משהו שנוכל לקטוף, כי כבר יש פרי על העצים, זאת אומרת, זה פרי שעדיין צריך דילול, אבל כשאנחנו כבר מגיעים לקטע הזה, אז גם אין, חסר לנו ידיים עובדות. אנשים רוצים לעבוד, אבל שואלים איפה העבודה, אנחנו אומרים להם מטולה, אזור מטולה, כי עצמם אומרים לא, אנחנו לא יכולים להגיע.
וזה באמת מסוכן?
כן,
זה מסוכן, נכון? זה באמת מסוכן.
כן, אני לא קורא את מי שאומר לא. כן. זה מסוכן. יש כאלה שאני מסביר להם כאילו, מסביר להם את הסיכון, מסביר להם גם שיש אפשרויות, לפעמים בבוקר קצת יותר שקט, לפעמים דברים כאלה, אפשר לנסות, אבל קשה, קשה. אנחנו לא יודעים לראות מה יהיה קדימה, אם נצליח בכלל לקטוף את כל מה ש... את הפרי בכלל.
יש להם קו ישיר אליכם? לחיזבאללה?
כן.
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 לא בעיה.
אתמול קיבלנו עוד פעם נונטט לתוך בית, ויום לפני, וזה כבר נהיה שגרה כמעט. כל יום הם יורים לתוך איזה בית במטולה.
מי נשאר?
נשארו אולי 4-5 תושבים, וחברי כיתת הכוננות.
שכמה אתם, לא, בלי מספרים, אבל בגדול אני יודעת, אסור לסוף.
כמה עשרות.
כמה שצריך. רוצה להגיד שלום לאח שלך, שאיתנו על הקו.
מה קורה, אחי?
תוריים טובים, מה קורה?
הכל בסדר.
זה עוד לא קרה לנו, שדיברנו בשידוכן.
נגיד שלום לטל לויט, למי שלא מכיר, שהוא גם מטולה, נכון? גם חבר כיתת כוננות.
כן.
וגם נשאר במושבה, לא הולך.
אני גם נשארתי במושבה, עכשיו במקרה תפסת אותי בחופש להגיד שלום לילדים שלי לפני החג, כי אני צריך לחזור לחג למטולה.
אז אולי באמת תתאר את הצד הזה. סיפר עכשיו יוסי איך נראים המטעים ועל הקושי והעצב, אי אפשר לקטוף, אבל יש לכם משפחה, איפה המשפחה שלך טל כל החצי שנה האחרונה?
שאת מבינה, אנחנו משפחה ותיקה במטולה, דור שישי. ומאז השביעי לעשירי בעצם שלחנו את המשפחה לטייל בארץ ישראל. וצריך, לפני שנתנו את הוראת הפינוי. קיצור, פינו אותה בהתחלה את מטולה ב-16 לעשירי לדבריה, למלונות. אני נשוי פעם שנייה, יש לי שתי בנות קטנות גם, שני ילדים גדולים, אז קשה עם הבנות הקטנות להיות במלון בחדר של 20 מטר. מרובה. שכרתי להם בית באור עקיבא, שזה קרוב גם לילדים הגדולים שלי, שם הם חיים עם גרושתי. זהו, הם בעיקרון חיים פה, הם הולכות לגנים פה, למעון.
ואיך
הם? זה מתחילת המלחמה.
איך זה? איך? מה הם אומרות? שואלות? איפה אבא? למה אבא לא בבית? מה אתה עונה להם?
תראי, אנחנו בעצם בשמחת תורה, כל המשפחה, משפחת לויט, לקחנו וילה, שאנחנו בערך איזה 30 איש, באזור הצפון, באזור אבן מנחם, לחגוג שם את החג, ביחד כולם, וקרה מה שקרה לצערנו בשביעי, התעוררנו בבוקר, ראינו את זה מ6:30, אנחנו חקלאים, אז אנחנו קמים מוקדם, הבנו מהר מאוד מה קרה, התארגנו במהירות. אני יכול להגיד לך שבשעה 8 כבר היינו מחוץ לאבן מנחם, 30 איש. וירדנו חזרה למטולה, את הנשים עם הילדים וההורים שלנו, שלי ושל יוסי, בעצם פינינו ישר, אמרנו להם לקחת דברים ולצאת, כי לא ידענו איזה תרחיש התפתח. ובעצם הבנות שלי הן חושבות שהן בחופש, מאז, מהסוכות.
חצי שנה הן בחופש.
כן, היא שואלות מתי חוזרים הביתה, החופש לא נגמר. אז זה המצב שאני יכול לתאר אותו עכשיו כרגע.
אשתך תחזור למטולה?
אשתי, כמו שזה נראה, לא. היא לא רוצה לחזור. ואני גם מבין אותה איפשהו, שמי, יש כאן פחד על הילדים. אני בעצמי גם, כמה שאני דור שישי ומחובר לאדמה, פוחד על הילדים שלי שם. לא נעים להתעורר יום אחד, ואת נמצאת מובלת מתחת לקרקע, אם במקרה ויצאת בחיים, שהם משתלטים על מטולה.
כלומר, התסריט הזה של מה שקרה בעוטף נמצא לכם כל הזמן מול העיניים.
הספית הזה נמצא מול העיניים, והוא ממשיך כרגע. את רואה שלא מביאים את השבועים חזרה הביתה. וזה כואב הלב על זה. והם צריכים, זה לא קשור רק לחג הפסח, בכלל הם עוברים ימים קשים שם. ואני רק חושב על זה מה שהיינו אנחנו צריכים לעבור. אז אתה יודע, זה אותו דבר. בסוף אתה חי, בסוף צריך לדאוג לעצמך, אפילו שאתה בתוך מדינה גדולה וריבונית והכל, אבל... בסיטואציה שהביאו אותנו בגבולות ישראל, אם זה בצפון או בדרום, בסוף אתה צריך לדאוג לעצמך, זה נראה כך.
יוסף,
אם עשו איזו פעולה צבאית כמו שצריך, אז אני לא מאמין שאשתי בכלל מתכוונת לחזור לאזור הזה.
יוסי, מה עם המשפחה שלך?
המשפחה שלי, אני, יש לי ילדים יותר גדולים של טל, אז יש לי ילדים שכבר חיים בפני עצמם, אז אחד נמצא כרגע בהרצליה, הבן והבת היא... כרגע עושה מילואים איתי ועם טל, היא עושה, התנדבה לחמל, עושה מילואים שם, ואשתי חיה, שכרנו בית, כמו טל זה היה, חיינו בטבריה, ואשתי לא הסכימה להמשיך שם, אז שכרנו בית בגבעת אבני, והיא חיה שם עם הבן הקטן שלי, יש לי עוד בן אחד בצבא, אשתי... היא תחזור, היא נראה לי מהראשונות שתחזור.
היא תחזור?
היא רוצה לחזור עכשיו, היא...
זאת אומרת, היא לא מפחדת.
לא, היא לא מפחדת, ואם לא היה לה ילד קטן, כאילו, אז היא הייתה חוזרת, פשוט הילד מפחד, הילד יש לו טראומה. וכמובן שהיא לא תחזור עד שלא ייגמר הדבר הזה. אנחנו כולנו מקווים שזה ייגמר במבצע... ברור שיודעים שיודעים שחיזבאללה כבר לא יושב לנו על הגדר. כי אם זה לא יהיה ככה, אז כמו שטל אמר לך, אשתו שהיא צעירה ועוד הרבה צעירים שאנחנו שומעים שמדברים, לא יחזרו.
נזכיר טל, אתה גם חטפת נונטט בבית שלך.
כן.
ואני רוצה לשאול...
הרוס. היה בית.
היה בית, אין בית יותר.
אין בית.
אז איפה אתה גר עכשיו שאתה שם? אצל יוסי?
לא, תראה, אני מתחילת הלחימה, את יודעת, יש לנו את הניסיון חיים שלנו עם השכנים, ואני כבר התחפרתי מתחת לאדמה בלילות, תוציא את הלילה הראשון כאילו שישנתי בבית, לבד שמה, אחרי שבשמיני התחילו לראות, הבנתי מהר מאוד, עברתי לישון במקום של הכיתת כוננות, אחד מהם, ובעצם מאז אני שם. עכשיו, אני לבית, הייתי קופץ לעשות כביסה, לשתות איזה אספרסו, את יודעת, להריח קצת את הבית. והם פשוט ראו אותי נכנס לשם, הם שמו לב שיצאתי. ושעתיים אחרי שיצאתי, חטפתי נונטט ישר לבית. שזה הפליא אותי מאוד, כי הבית שלי הוא לא קו קדמי על הגדר, הוא די פנימי במטולה. אז הנה את רמת השליטה שיש להם עלינו.
כן. כן.
וכמו שאת מבינה, אתם רואים, גם אתמול נפגע בית ישיר שהוא בתוך מטולה, זה דבר שמקומם. אנחנו לא סתם, תשמעי, אף אחד לא רוצה מלחמה עם הרוגים, וכואב לנו על כל אח יהודי שהולך לנו, ישראלי שנהרג, ואנחנו יכולים, גם לנו זה יכול לקרות, לוקחים את זה בחשבון, אבל אם אנחנו רוצים להישאר במדינה הזאת, חשוב לשמור על הגבולות שלו. אני לא איזה גאון צבאי גדול, אני צריך כל בא לתרום, אבל אני חושב שכל הבתים שמסתכלים על מטולה לא צריכים להיות יותר. צריך לגמור את הסיפור הזה, מספיק. כבר בלתי נסבל, תשמעי, זה עושים לנו את המושבה. פשוט בלתי נסבל.
תגידו עוד שאלה אחת לפני ש...
אני רק אגיד לך עוד משהו לפני השאלה.
כן.
עכשיו, אני לא אפרט בדיוק איך ומה, אבל עכשיו מתחילים לבוא אלינו למילואים, החבר'ה שאיתנו, שהם באים מעזה. וחבר'ה שנלחמו בעזה 3 חודשים. הם אומרים לנו שהם נמצאים במטולה חודש, אומרים לנו שהם פוחדים הרבה יותר במטולה מאשר בעזה.
הרבה יותר במטולה מאשר בעזה, כן? טוב, כי בעזה נלחמו, ובצפון עוד לא עשו שום דבר.
בדיוק.
בצפון אנחנו ברווזים.
וכך אנחנו מרגישים, מה שהם מרגישים חודש, אנחנו מרגישים 7 חודשים. כי אנחנו במטולה, אין לנו עזרה. אני יכול עכשיו ללכת לאיזה מקום כמו הבית שלי, שאני חושב שלא רואים אותו, ואחרי דקה לקבל טיל.
תגידו לי, ברמה הכלכלית, מעשית, המדינה נמצאת? סיוע, פיצוי, משהו שמחזיק אתכם?
כרגע זה הכל בכותרות. קיבלנו מענק עכשיו לפסח, קבלים פה ושם, כן? אבל אנחנו מחזיקים עסק חקלאי, אני ויוצי, אנחנו שותפים. מחזיקים 1,200 דונם של פירות. פירות קיץ, גלינים, גרעינים, אם זה גם אבוקדו, שזיף, מישמיש, אפרסק, נקטרינה, כל פירות ישראל שאת מכירה, שבאים בתקופת הקיץ וגם בחורף. וגם מייצאים למדינה, כאילו למדינות אחרות. ואמרו לנו שאת יודעת שיש לנו לפחות באזור, אני מעריך, 700-800 דונם שאנחנו לא צריכים לעבוד בהם. שזה יושב לנו על הגבול. השטחים במטולה מחולקים, אתה יודעת, פה זה 5 דונם, שם 10 דונם, שם 20, זה לא פלטה אחת. זה קשה לתפקד ככה. אמרו שיתנו, ואנחנו עוד מחכים. עבר חצי שנה, עוד לא קיבלנו איזה מקדמות מצחיקות, אבל לא בהתאם לגודל שלנו. אבל בסדר, אתה יודעת, אנחנו גם בזה אופטימיים בסוף. אני מאמין שזה יגיע.
איך ליל הסדר שלכם ייראה?
שלי יהיה במטולה. חלק מהתפקיד שלי, אני נשאר, ומתחלפים בינינו החברים בכיתה, חלק עושים את החג הראשון במטולה, חלק יוצאים, אחרי זה מתהפכים בחג השני.
אני אהיה ב...
נשארים ב...
דבר,
בכבוד.
בכבוד.
אני אהיה בסדר קהילתי שעושים לכל תושבי מטולה במלון בדבריה, שראש המועצה החליט לעשות... שהמועצה תעשה איכשהו לקרב את הקהילה חזרה. נרשמו שם לפחות 200 ומשהו אנשים, מה שהבנתי, שזה הרבה. ותראי, זה לא הסדר הרגיל שאנחנו אוהבים, שאנחנו אוהבים להיות ביחד, גם אני, גם טל, והאחיות שלנו וההורים. זה לא יהיה.
משפחה מלוכדת, בדרך כלל בחגים עושים ביחד כולנו.
זה לא יהיה לנו, אבל אנחנו מקווים, מוכנים להקריב את ה... פסח הזה רק, וששנה הבאה כולנו נחזור ביחד.
אמן.
למטולה.
יוסי וטל לויט, האחים, וחברי כיתת הכוננות, ואנשי מטולה, דור שישי, אני מאוד מודה לשניכם.
תודה.
תודה רבה לך, על הזמן.
תודה וחג שמח.
וחג שמח לכל עם ישראל.
אלפיי. תודה. פרסומת וחוזרים. 11:51, כמעט 11:52, כאן בסדר יום. שלום לליאל קייזר, הפרשנית שלנו לעיני כלכלה.
שלום קרן, בוקר טוב, צהריים
טוב,
טובים.
צהריים טובים, תעשי לנו סדר, אנחנו על סף העלאת מיסים.
כן, ממש ככה, נעשה סדר ונגיד שאנחנו, כמו שאת אומרת, על סף העלאת מיסים, במשרד האוצר בוחנים בימים האלה העלאה של המיסים הקשים, מה שנקרא, העלאה של המע"מ והעלאה של מס ההכנסה, וזה כדי לממן את ההוצאות של המלחמה שהולכות ותופחות ותופחות, כשהמלחמה כמובן מתארכת אולי יותר מכפי שהעריכו בשלבים מוקדמים יותר שלה. המע"מ, נגיד קרן, אמור ממילא לעלות בשנה הבאה באחוז ב-2025 ל-18%. עכשיו באוצר בוחנים את האפשרות להקדים את העלאה שלו, בוחנים גם אפשרות להעלות את מס ההכנסה, בין אם בדרך של הקפאה של המדרגות ואם בדרך של הגדלה שלהן, אבל בשורה התחתונה ההבנה במשרד האוצר היא שאם המלחמה תימשך כמו שזה קורה כרגע, יידרשו לנו עוד עשרות מיליארדים רבים, אי אפשר יהיה להסתפק בצעדים קוסמטיים מינוריים מהסוג שהממשלה עשתה בעדכון של תקציב 2024, כמו העלאה של המס על הסיגריות וסגירה של איזה משרד קטן וחצי ודברים מהסוג הזה, יהיה צורך לעשות צעדים דרמטיים ויהיה צורך לעשות אותם בקרוב יחסית, כי המצב שלנו נראה לא טוב גם במישור הכלכלי.
אוקיי, אז אני מתחייבת פה השאלה הבאה. זה שהיה צריך להעלות מיסים בגלל המלחמה, אני מניחה שלכל בר דעת זה ברור. הוצאות המלחמה הן מאוד מאוד גדולות. השאלה, האם נעשו עד עכשיו קיצוצים במקומות שהם מיותרים מבחינת הצרכים הבסיסיים של המשק, ושניתן היה להעביר כספים מהם להוצאות המלחמה, או שהאם הקיצוצים האלה לא נעשו. ובעצם אנחנו ישר הולכים על העלאת מיסים, בלי לבדוק לפני כן האם ניתן לקצץ בכל מיני מקומות.
אני חושבת, קרן, שהשאלה שלך, מה שנקרא התשובה בגוף השאלה, והשאלה שלך מאוד מאוד מדויקת, כי זה שהסכומים שידרשו הם עצומים, וגם אם תקצצי לצורך העניין את כל הכספים הפוליטיים והקואליציוניים, זה לא יסגור לך את הפינה, זה לא משנה את העובדה שראינו את הממשלה מתקשה מאוד לקצץ, מה זה מתקשה? בוחרת שלא לקצץ בכספים הפוליטיים, שלא לקצץ איפה שזה כואב לה, שלא לסגור את כל משרדי הממשלה המיותרים. עכשיו, נכון, זה לא היה מממן את כל עלויות המלחמה, זה לא היה סוגר פינה במרכאות, אבל זה כן היה משדר איזשהו מסר לציבור. ויותר מזה, את יודעת, לא רק שיש כספים פוליטיים שלא מקוצצים, אבל יש גם כספים פוליטיים מהסוג שהוא ממש מדרדר את המצב הכלכלי שלנו. את יודעת, בשבוע שעבר, ביום שני, היה דיון התנאה אצל שר האוצר לתקציב 2025 עם הנהלת המשרד, וסמוטריץ' אמר דברים כמו הגדלת צמיחה ועידוד תעסוקה ודברים מהסוג הזה, והדרג המקצועי אצלו במשרד הזכיר לו שעידוד תעסוקה שווה בעברית פחות מכובסת עידוד יציאה לעבודה, למשל של גברים חרדים ונשים ערביות, ובכל מה שנוגע לגברים חרדים הדרג המקצועי הזכיר לשר האוצר שלא רק שלא נעשים צעדים כדי לעודד יציאה לעבודה, אלא הממשלה ממש משלמת לאנשים כדי שהם לא ילכו לעבוד.
ומן הצד השני, לא מקצצת בתוכניות לעידוד יציאה לעבודה של החברה הערבית.
ממש ככה, ממש ככה. ולכן, כן, אני חושבת שהעלאת מיסים זה משהו שקשה מאוד להעביר פוליטית גם ככה. אף פוליטיקאי לא אוהב להכאיב לציבור, אבל על אחת כמה וכמה כשהציבור רואה שהצעדים שעלולים, את יודעת, לפגוע בבייס של הפוליטיקאים, או חלילה להרער את שביעות הרצון, לא נעשים, והצעדים הקשים שנוגעים לכולנו כן בדרך.
בחצי דקה שנותרה לנו, אנחנו תזכיר את העניין של הורדת הדירוג שלנו מ-AA- ל-A+. החברים, הפלוס הזה זה לא טוב, זה פחות, כן, אם זה לא ברור.
כן, כן, זה אפשר היה לעשות פילוסופיה שלמה מהפלוס והמינוס, אבל הפלוס הוא הורדה של דירוג האשראי שלנו. 2:15 בלילה, המשמעות, הריבית שמדינת ישראל תשלם על ההלוואות שהיא לוקחת תעלה, זה אומר פחות כסף לדברים אחרים, בריאות, רווחה, חינוך, ושוב, העלאת מיסים כדי לממן את המעט שאנחנו מקבלים.
ליאל קייזר, תודה רבה לך.
תודה, קרן.
נגיד תודה לכל העושות והעושים במלאכה. העורכת רבית לוידמסקי, המפיקות דנית שכון ידידיה ואביטל פיקובסקי, בדיגיטל אילך גביש, נועה אקסינר אמסלם והני לוי. לביצוע הטכני אליה צ'רנישוב, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום. אני יוצאת לחופשת פסח קצרה, נחזור אחרי החג. קשה להגיד חג שמח, אבל הלוואי שיהיה חג של חירות, שתבוא החירות ושיחזרו החטופים. להתראות.